השיעור היום מוקדש, כמו בכל השבוע האחרון, לזיווג הגון והצלחה בכל העניינים לדוד בן יפה, וכך גם לזיווג הגון במהרה לעידן בן פנינה. נודה לכולכם אם תלמדו לזכותם. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר sinai.org.il. היום אנחנו לומדים את דף ל"ג במסכת פסחים. נתחיל באמצע העמוד הקודם וגם באמצע סוגיה, ונסיים בשורה השביעית בדף הבא. השיעור היום יארוך מהרגיל 23 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. שלושת החלקים הם המשך של דיונים שראינו אתמול. אז החלק הראשון, נזכיר שאתמול למדנו על אדם זר, כלומר אדם שהוא לא כהן, שאכל תרומה, שאם הוא עשה את זה בשוגג, הוא צריך לשלם גם את הקרן וגם להוסיף חומש, שזה בעצם רבע, ואתמול סיימנו את השיעור במחלוקת מה השיעור המינימלי שהוא צריך לאכול בשביל להתחייב בזה. לפי תנקמה השיעור הוא כזית, לפי אבא שאול השיעור הוא שווה פרוטה. עוד פעם שנזכור, לתנקמה כזית, לאבא שאול שווה פרוטה. מי שרוצה הצעה לזכור את זה בקלות, זה מאוד קל, בתנקמה האוטו מובילה היא קוף, וזה גם כזית, ובאבא שאול האוטו מובילה היא שין, וזה גם שווה פרוטה. אז שוב פעם אחרונה שנזכור את זה בעל פה, לתנקמה כזית, לאבא שאול שווה פרוטה. זו המחלוקת, אתמול ראינו את המקור למחלוקת, היום נמשיך בנושא הזה, והפעם נביא קושייה נגד אבא שאול. הקושייה מתחילה במילים תנו רבנן קצת מתחת לאמצע עמוד ב', אבל שימו לב, למרות שכתוב תנו רבנן, זה לא קושייה מברייתא, אלא ממשנה מפורשת. המשנה במסכת תרומות פרק ז' אומרת בפירוש, שמי שאוכל פחות מכזית תרומה, הוא משלם קרן, אבל הוא לא משלם חומש. עכשיו, ברור שבמה מדובר כאן, שיש שווה פרוטה, לכן את הקרן הוא כן משלם, כמו כל גזלן, אבל חומש הוא לא משלם, כי בשביל זה צריך כזית. אז הנה ראיה מפורשת לתנקמה, שהשיעור להתחייב על אכילת תרומה זה כזית, ולא שווה פרוטה. אז לכאורה בזה דחינו את אבא שאול, אבל בא רב פאפה ובכל זאת מנסה להציל אותו. והוא אומר, רגע, אולי אבא שאול בעצם דורש את שני הדברים, גם שווה פרוטה וגם כזית. ואז הוא מסתדר עם המשנה שם, כי המשנה פשוט אומרת שהוא פטור, כי אמנם יש לו שווה פרוטה, אבל אין לו כזית, וצריך את שניהם. זה מה שמציע רב פאפה, אבל הגמרא דוחה אותו, ואפשר לומר שהיא דוחה אותו פעמיים. פעם אחת היא פשוט דוחה, ופעם שנייה היא מראה שגם רב פאפה עצמו חזר בו מזה, ומסכים שלאבא שאול מספיק רק שווה פרוטה, ולא צריך את שניהם. בואו נראה את הדחיות. אז הדחייה של הגמרא זה מברייתא, שגם כן מביאה את המחלוקת מתנקמה לאבא שאול, וברור שם מהניסוח של הדו שיח ביניהם, שאבא שאול דורש רק שווה פרוטה ולא כזית. איך זה ברור? כי הניסוח הוא שאבא שאול שם אומר שבשביל להתחייב חייבים שיהיה שווה פרוטה, ואז חכמים מגיבים לו ואומרים, הוא לא חייב עד שיהיה כזית. זה הניסוח שלהם. ועכשיו בואו נחשוב רגע. אם נאמר כמו שרב פאפה מציע, שלאבא שאול בעצם צריך את שני הדברים, גם כזית וגם שווה פרוטה, אז כשאבא שאול אמר שהוא חייב רק אם יהיה שווה פרוטה, הוא בעצם מניח שכזית כבר יש, והוא בא לומר, בנוסף לכזית צריך גם שווה פרוטה. ולפי זה, כשחכמים מגיבים אליו ואומרים לא נכון, אז הם צריכים בעצם לומר, לא נכון, לא צריך גם זה וגם זה, אלא מספיק שיש לו כזית, זה מה שהם היו צריכים להגיד, אבל הרי זה לא מה שהם אמרו. מה שהם כן אמרו, זה שבשביל להתחייב, הוא חייב כזית. כלומר, לא מדובר שיש כזית, ואבא שאול רק מוסיף גם שווה פרוטה, אלא אין כאן כזית, והם מתווכחים מה צריך. אבא שאול אומר, לא צריך כזית, אלא צריך שווה פרוטה, וחכמים אומרים, צריך כזית, ולא צריך שווה פרוטה. זה הניסוח שם, ומהניסוח עולה בבירור שלאבא שאול צריך רק שווה פרוטה ואין צורך בכזית, ובזה דחינו את רב פאפה, זו הדחייה הראשונה. הדחייה השנייה זה לא בדיוק דחייה, אלא פשוט הוכחה שגם רב פאפה עצמו חזר בו ומסכים שלאבא שאול צריך רק שווה פרוטה ולא כזית. מאיפה ההוכחה? זה אגב כבר ברבע התחתון של העמוד הקודם. ההוכחה היא מברייתא קצת ארוכה שלא עוסקת ישירות בתרומה, אלא במעילה, אבל זה עוד רגע יתקשר לתרומה. הנושא שם זה שלגבי מעילה בהקדש, התורה אומרת במפורש שהחיוב על חומש והשם מעילות זה רק אם זה היה בשוגג. ועל זה שואלת הברייתא, למה צריך לומר את זה? לכאורה זה קל וחומר מחטאים שיש עליהם חטאת. מתי מביאים חטאת? רק אם זה היה בשוגג. אם זה במזיד, הוא לא מביא חטאת. אז אם בחטאים אחרים שהם יותר חמורים ממעילה, זה ככה, קל וחומר שבמעילה שהיא יותר קלה, שגם כן, במזיד לא יהיה חיוב, אלא רק בשוגג. זו השאלה של הברייתא. שוב, למה צריך לומר את זה במפורש? לכאורה אפשר ללמוד משאר החטאים, ואז מיד הברייתא דוחה ואומרת, לא נכון. אין קל וחומר כזה, כי אומנם יש דבר שבו שאר החטאים חמורים ממעילה, אבל גם יש להפך שמעילה חמורה משאר החטאים, ולכן אין כאן קל וחומר, כי קל וחומר זה תמיד החמור אל הקל. וכאן זה לא חמור וקל. זו המסגרת הכללית של הברייתא, ועוד לא הגענו לנושא שבשבילו הבאנו את הברייתא הזאת. הזאת, עוד קצת סבלנות. מה שכרגע מעניין אותנו, זה למה הברייתא בהתחלה חשבה ששאר החטאים חמורים ממעילה, ולמה אחרי זה היא אמרה שבעצם לא. אז כשהיא אמרה ששאר החטאים חמורים ממעילה, אומרת הברייתא שזה בגלל העונש למי שחוטא במזיד, שבשאר החטאים שיש עליהם חטאת, אז במזיד זה עונש קראת, ואילו במעילה זה רק עונש מיטה בידי שמיים, שזה יותר קל. למשל, בזה שקראת, כולל גם שהוא מת ערירי לפי חלק מהדות, ומיטה בידי שמיים לא, זו הסיבה לומר שמעילה היא קלה יותר. זה בהב המינה של הברייתא. אחרי זה למסקנה, כאמור, הברייתא אומרת, לא נכון, גם מעילה היא חמורה משאר החטאים שיש עליהם חטאת. במה היא חמורה? בזה, הגמרא מביאה שלוש הצעות, כשהצעה שמעניינת אותנו זה הצעה אמצעית. אבל נראה את כולם. הצעה הראשונה שכך משמע מפשט הברייתא, זה שפשוט הגמרא מחליטה להפוך את ההיררכיה. כלומר, אם בהב המינה חשבנו שקראת זה חמור ממיטה בידי שמיים, עכשיו אומרת הברייתא, לא נכון, מיטה בידי שמיים חמורה מקראת. במה? אז יש מפרשים שמיטה בידי שמיים זה יכול להיות מיידי, לעומת זאת קראת זה בגיל 50-60, זו הצעה הראשונה, אבל דוחר רב נחמן בר יצחק, לא יכול להיות. לא יכול להיות שרגע אחד הברייתא אומרת שקראת חמור, ורגע אחרי זה היא פתאום אומרת שמיטה בידי שמיים חמורה. לכן עוברים להצעה השנייה. וזה של רב חייא בר אבין, זה שש שורות לפני סוף עמוד הקודם, וזה כבר מקרב אותנו לנושא שלנו. אומר רב חייא בר אבין, ההבדל הוא לגבי שיעור החיוב, שבשאר החטאים בשביל להתחייב, נגיד מישהו אוכל חלב, זה בכזית, ואילו במעילה זה בשווה פרוטה, שזה יכול להיות פחות מכזית. וממילא, הנה אנחנו רואים שמעילה חמורה משאר החטאים. זו הצעה השנייה, אבל דוחים את זה רבה ורב ששת, רגע, מי אמר לך שבמעילה השיעור שווה פרוטה? לומדים את זה גזרה שווה מתרומה, אבל הרי בתרומה חכמים אומרים שהשיעור הוא כן כזית, ולפי זה גם במעילה השיעור הוא כזית. וממילא, שוב, אין הבדל בין שאר החטאים לבין מעילה, כולם בכזית. זה מה שדוחים רבא ורב ששת, אבל בא רב פאפה ואומר, ועכשיו אנחנו כבר ממש בנושא שלנו, בתרומה זה לא כזה ברור שזה כזית, הרי בתרומה זה כאמור מחלוקת. לחכמים, תנקמה זה באמת כזית, אבל לאבא שאול זה שווה פרוטה. וממילא, אם נניח שהברייתא היא כאבא שאול, הכל בסדר, כי בתרומה זה שווה פרוטה, וממילא גם במעילה זה שווה פרוטה, ואילו בשאר החטאים זה כזית, ואז הברייתא מובנת, כשהיא אמרה שמעילה היא חמורה יותר משאר החטאים, כי שאר החטאים זה כאמור כזית, ובמעילה ובסוגריים גם בתרומה מספיק שווה פרוטה, שזה יכול להיות פחות מכזית. ועד כאן ההצעה השנייה להבנת הברייתא, למה היא פתאום אמרה שמעילה חמורה יותר במשהו משאר החטאים, וזה כאמור שבשאר החטאים כזית, ובמעילה שווה פרוטה, ומאיפה למדנו את זה? מתרומה, שגם זה לפי אבא שאול בשווה פרוטה. זה מה שכתוב שם, ועכשיו נתרומם לרגע מאותה סוגיה ונחזור חזרה אלינו. זוכרים שאמרנו שאולי לרב פאפה בעצם צריך את שני הדברים, גם כזית וגם שווה פרוטה? אז הנה עכשיו מהסוגיה הזאת לגבי תרומה, ברור שהוא חזר בו מזה, והוא אומר שלאבא שאול צריך רק שווה פרוטה ולא כזית. למה זה ברור? כי הרי הוא בא להראות שיש משהו שמעילה היא חמורה יותר משאר החטאים, שבשאר החטאים צריך כזית, ובמעילה לא, ואת זה הוא רוצה ללמוד מתרומה, שגם שם לא, אז לא יכול להיות שהוא אומר שצריך גם כזית וגם שווה פרוטה, כי אז זה לא יותר חמור, אדרבה זה יותר קל, בשביל לחייב צריך גם וגם, אלא ברור שהוא אומר שצריך רק שווה פרוטה, ובזה תרומה ומעילה חמורים יותר. אז הנה הוכחה שרב פאפה חזר בו, וגם הוא מסכים שלאבא שאול מחייבים כבר כשיש שווה פרוטה ולא צריך כזית. עכשיו זו הסיבה שבאנו את כל הדיון שם לגבי מעילה, הגענו למה שרצינו להוכיח שלרב פאפה לפי אבא שאול מספיק רק שווה פרוטה ולא צריך כזית, אבל כיוון שכבר הבאנו את הדיון שם לגבי מעילה, לא נעצור באמצע, ונראה גם את ההצעה השלישית. שוב נזכיר, הצעה השלישית למה? ראינו ברייתא שבהתחלה חשבה ששאר החטאים חמורים ממעילה, ואז היא דחתה ואמרה, לא נכון, גם מעילה חמורה במשהו, ואנחנו רוצים לראות במה. ואמרנו שיש לזה שלוש הצעות, הצעה הראשונה הייתה שעונש מיטה בידי שמיים חמור מקראת, אבל את זה דחינו. הצעה השנייה זה מה שראינו עכשיו, זה שבמעילה ובתרומה יש חיוב כבר משווה פרוטה, ואילו בשאר החטאים זה מכזית, וכאן הגמרא מניחה ששווה פרוטה זה כנראה יותר קטן מכזית, לכן זה יותר חמור. ועכשיו הגענו להצעה השלישית, במה מעילה חמורה יותר משאר החטאים. עכשיו בגמרא, זה בשורה העשירית בעמוד א', זה נראה כאילו שיש כאן שתי הצעות, אחת של מר בריד רבנה ואחת של רב נחמן בר יצחק, אבל בעצם אפשר לומר שמדובר באותה הצעה, לכן אנחנו מחברים אותם, וזה שמעילה חמורה יותר משאר התורה, וזה שבשאר החטאים מתעסק פטור, ואילו במעילה מתעסק חייב. מה הכוונה? אז נשווה בין מעילה לבין למשל שבת. בשבת, מתי חייבים חטאת? רק על שגגה ברמת הידיעה. כלומר, תלשתי איזה צמח בשבת, והשגגה שלי זה מבחינת הידיעה. או שלא ידעתי שאסור לתלוש, או שלא ידעתי שהיום שבת. אבל אם השגגה שלי זה לא ברמת הידיעה, אלא ברמת המעשה, זה כבר נקרא מתעסק, ובזה אני פטור. ככה זה בשבת, וככה גם בשאר החטאים. לעומת זאת, במעילה, באופן כללי, חייבים גם במתעסק. וזה בעצם החומרה שיש במעילה על שאר החטאים. זה באופן כללי, אבל יש בכל זאת מחלוקת קטנה, עד כמה אנחנו באמת מקלים בשבת ובשאר החטאים במתעסק. לפי מר ברדר אבנה, נניח שראיתי איזה גזר על האדמה, והייתי בטוח שהוא כבר תלוש מהאדמה, ולקחתי סכין וחתכתי ממנו חלק בשביל לאכול, ואז התברר שהגזר הזה עדיין מחובר. זה נקרא התכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר. לדעתו, גם בזה אני פטור בשבת מחטאת, כי אמנם התכוונתי לעצם המעשה, אבל טעיתי לגמרי בנסיבות, חשבתי שזה תלוש. לדעתו, גם זה נקרא מתעסק ופטור, ואילו במעילה, במקרה מקביל, כאמור, אני אהיה חייב. למשל, שראיתי גזי צמר וחשבתי שהם חולין והשתמשתי, ואז התברר שהם של הקדש, גם כאן התכוונתי למעשה, אבל טעיתי בנסיבות, בשבת פטור, במעילה חייב. זה לפי מר ברדר אבנה. לעומת זאת, רב נחמן בר יצחק מחמיר טיפה יותר בשבת ובשאר החטאים, ואומר במקרה כזה שהתכוונתי למעשה ורק טעיתי בנסיבות, זה לא נקרא מתעסק. בזה אני חייב חטאת גם בשבת ושאר החטאים. מתי אני כן פטור? כלומר, מה כן נקרא מתעסק? רק אם גם למעשה עצמו בכלל לא התכוונתי. למשל, נפלה לי סכין על האדמה והתכופפתי והרמתי אותה, ותוך כדי שהרמתי אותה בלי לשים לב, חתכתי איזה צמח. כאן, אפילו למעשה לא התכוונתי, כמו אדם שסתם נשען על הקיר והדליק את האור, רק זה לפי רב נחמן בר יצחק נקרא מתעסק ופטור בשבת, ובמקרה מקביל במעילה כאמור הוא יהיה חייב. למשל, הכנסתי את היד לאיזה קד בשביל לקחת משהו, והתברר שבפנים יש שם שמן של הקטש וזה סך לי את היד. גם כאן בכלל לא התכוונתי למעשה, לא ידעתי שיש שם שמן, זה מתעסק, וכאמור במעילה אפילו בזה חייבים. זו המחלוקת הפנימית לגבי מתעסק בשבת מול מעילה, כשכאמור כל זה סוג של מאמר מוזכר רק להבין את הברייתא שאמרה שיש דברים שבמעילה חמורים יותר מבשאר החטאים. אז הבאנו שלוש הצעות, כשמה שבעצם עניין אותה זה שתוך כדי הצעה השנייה ראינו שלפי רב פאפה אבא שאול דורש רק שווה פרוטה ולא כזית. בזה בעצם סיימנו את החלק הראשון של השיעור, המשכנו לעסוק במחלוקת הנקמה ואבא שאול מה השיעור של אכילת תרומה, וראינו אגב זה שזה גם נכון לגבי מעילה, שלתנקמה השיעור הוא כזית, ולאבא שאול השיעור הוא שווה פרוטה. הקשנו לאבא שאול ממשנה מפורשת בתרומה שמשמע שכן צריך כזית. רב פאפה ניסה לענות שבעצם לאבא שאול גם צריך כזית וגם צריך שווה פרוטה, אבל דחינו גם מברייתא, וגם ראינו שרב פאפה עצמו חזר בו מזה תוך כדי הסוגיה לגבי מעילה. זה היה החלק הראשון, וגענו לשליש התחתון של עמוד א' למילים אמר מר, ואנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני מחזיר אותנו קצת לנושא של אתמול, של תרומת חמץ. אתמול דיברנו על הדין של מי שאוכל תרומת חמץ, האם הוא משלם או לא, אבל לא שאלנו את עצמנו, רגע, איך בכלל נוצר המצב הזה של התרומת חמץ? אז בסוף הברייתא הראשונה שראינו אתמול, הברייתא אומרת כך, שכל המצב הזה שיש תרומת חמץ, זה דווקא אם קודם הפרישו את זה כתרומה, ורק אחרי זה, זה החמיץ, או שזה החמיץ, ורק אחרי זה נכנס פסח, כלומר בהתחלה זה היה בסדר גמור, ורק אחרי זה נוצרה בעיה של חמץ. אבל אם זה היה להפך, כלומר שנכנס כבר פסח וזה כבר חמץ, ואז אני רוצה להפריש את זה כתרומה, אומרת הברייתא, זה לא יתפוס. אי אפשר להפריש חמץ בתור תרומה, ובעצם זה אומר שגם כרגע אין חיוב להפריש. כלומר, זה בעצם לא טבל עד אחרי פסח. זה בברייתא. אתמול הזכרנו את זה בקצרה פעמיים, עכשיו נתמקד בזה, ונראה מה המקור לזה שאי אפשר להפריש חמץ. אז כתוב לגבי תרומה בדברים יוטט, ראשית דגנך, תירושך ויצריך וכולי, תיתן לי. ואנחנו הולכים ללמוד שזה לא תופס מהפסוק הזה. איך לומדים את זה? אז כאן צריך לחלק בין חכמים לרבי יוסי הגלילי שהזכרנו גם אתמול. לפי חכמים שחמץ אסור בענה בפסח, וממילא לחמץ בפסח אין שום שווי ממוני, אומרים התוספות ברור שאי אפשר לתת לכהן, כי זה לא נחשב, תיתן לו, כי אתה לא נותן כלום. ורבי עקיבא הגר מוסיף שגם זה פשוט לא נחשב שלך בכלל, אז אין לך ממה לתת. זה לפי חכמים. אבל לפי רבי יוסי הגלילי שחמץ בפסח מותר בענה, אז אם אני נותן לכהן תרומת חמץ, אמנם לא יכול להשאיר אותה בבית, כי זה בא לי רב ובא לי מצא, אבל יכול מיד לשרוף אותה ולבשל מעל האש משהו, אז יש לזה איזשהו שווי ממוני, אז מה המקור שבכל זאת לא מפרישים חמץ גם לרבי יוסי הגלילי? הגמרא מביאה לזה שני לימודים מאותו פסוק שהזכרנו. רב נחמן בר יצחק לומד את זה מתיתן לו, והוא דורש תיתן לו ולא לאורו, כלומר נותנים תרומה לכהן רק שיש לו שימוש נורמלי בזה. אם השימוש היחיד שלו זה לשרוף את זה, זה לא עכשיו נתינה, ואי אפשר להפריש מזה. זה רב נחמן בר יצחק, אבל מקשה עליו רב הונא ברי דרבי יהושע, הרי מצב דומה יש לנו בתרומה טמאה. גם שם השימוש היחיד שיש לכהן זה לשרוף את זה, ובכל זאת בדיעבד אם מישהו מפריש תרומה טמאה על תרומה טהורה, זה תופס. אז למה שם אתה לא אומר, תיתן לו ולא לאורו? עונה רב נחמן בר יצחק, אתה צודק. באמת אתה מאלץ אותי לצמצם את הדרשה, ובאמת עקרונית, גם כשהשימוש היחיד זה שריפה, כן אפשר להפריש מזה תרומה, כמו שם בתרומה טמאה. אצלנו בחמץ שאמרנו שאי אפשר, רב נחמן בר יצחק מעמיד את זה במקרה מאוד ספציפי, וזה שלא היה לחמץ הזה שעת הכושר. כלומר, שמדובר בתבואה כזאת שעוד לפני שהיא בכלל הספיקה להתחייב בתרומה, כבר נהייתה חמץ, כך שלא היה רגע אחד שבו הייתה תבואה נורמלית שחייבת בתרומה, רק במקרה כזה דורשים תיתן לו ולא לאורו ולא נותנים בכלל. באיזה מקרה זה אפשרי? בתבואה שכשהיא עדיין הייתה מחוברת לאדמה, היא כבר החמיצה. עכשיו, עקרונית אי אפשר להחמיץ כשהיא מחוברת, אבל כאן מדובר בתבואה שהיא כבר בשלה לגמרי והיא כבר לא יונקת מהאדמה. במצב כזה, אם יורד עליה גשם, היא כן יכולה להחמיץ, ובכל זאת, היא עוד לא התחייבה בתרומה, כי לזה ודאי שצריך קודם לקצור אותה, וממילא, כיוון שאף פעם לא הייתה לה שעת הכושר, כלומר, היא מעולם לא התחייבה בתרומה, וכבר מההתחלה היא רק ראויה לשריפה, על זה אמר רב נחמן בר יצחק, תיתן לו ולא לאורו ולא נותנים בכלל. אבל במקרה של הטומאה, מראש הייתה תבואה רגילה שחייבת, ורק אחרי זה היא נטמאה, לכן שם כן אפשר לתת בדיעבד. עד כאן הלימוד הראשון של רב נחמן בר יצחק, למה לא נותנים חמץ כתרומה, כי תיתן לו ולא לאורו, אבל כאמור הוא מאוד הגביל את זה, דווקא למצב שלא הייתה לתבואה הזאת שעת הכושר. הלימוד השני זה של רב הונא בר עדא רב יהושע, והוא לא מגביל את זה, הוא אומר שתמיד אי אפשר לתת חמץ כתרומה, והוא לומד את זה מתחילת אותו פסוק שכתוב ראשית דגנך. עכשיו, כשאנחנו קוראים למשהו ראשית, זה אומר שיש אותו, הוא הראשית, ואחריו יש גם את כל השאר, מה שנקרא השיריים, והוא לומד מכאן שכשמוציאים את הראשית, זה אמור להשפיע על השיריים, כלומר להתיר אותם. זה נקרא בגמרא ששיעריה ניכרים. ואילו במקרה של תרומת חמץ, אם אני אפריש תרומה מחמץ, זה לא ישפיע על השיריים. למה? כי לפני שהפרשתי, זה סתם טבל, אז כל טבל הדין הוא שהוא אסור באכילה ומותר בהנאה, ועכשיו אחרי שהפרשתי, אז אם לא מדובר בחמץ, אז זה מתיר את השאר עכשיו גם באכילה, זה נקרא שיעריה ניכרים. אבל אם מדובר בחמץ, אז בעצם המעמד של כל שאר היבול לא השתנה, כי כיוון שהוא חמץ, אז הוא עדיין אסור באכילה ומותר בהנאה לפי רבי יוסי הגלילי. אז זה נקרא ששיעריה לא ניכרים, כי בעצם ההפרשה לא השפיעה כלום, וממילא הפרשה כזאת לא נחשבת הפרשה, ולכן לא מפרישים מחמץ. זה הלימוד של רב הונא בר עדא רב יהושע. ועד כאן החלק השני של השיעור, ראינו מקורות למה לא מפרישים תרומה מחמץ. החלק השלישי זה בשורה השנייה בעמוד ב', וגם הוא מובא אגב הברייתא הראשונה שראינו אתמול, עוד מעט נראה איך זה מתקשר. והנושא שלנו זה האם כשענב נטמע, האם גם המיץ שבתוך הענב נטמע יחד איתו. עכשיו, העיקרון באופן כללי זה שכשאוכל נטמע, אז כל האוכל נטמע. כלומר, אם נגעתי בפת לחם, אז לא רק החלק החיצוני טמא, אלא כל הלחם טמא. אבל בענבים זה מחלוקת. רב חיסדא אומר שבאמת כל הענב טמא. אבל רב יוחנן אומר שרק הקליפה טמאה והמיץ בפנים לא. מה המחלוקת? המחלוקת היא איך להסתכל על הענב מבחינה מציאותית. רב חיסדא אומר שהמיץ זה חלק מהענב, מה שנקרא בגמרא מבלה בלי. המיץ בלוע בתוך הענב, זה הכל נחשב יחידה אחת, ולכן הכל טמא. לעומת זאת, רבי יוחנן אומר שהמיץ הוא לא חלק מהענב, אלא זה כאילו שיש שקית עם מיץ בפנים, מה שנקרא בגמרא שהמיץ הוא מפקד פקידי, כלומר הוא לא בלוע בענב, אלא הוא מופקד בתוך הענב, אבל זה שני דברים נפרדים. לכן לרבי יוחנן, אם אדם טמא נגע בקליפה, זה לא מטמא ישירות את המיץ שבפנים, כי המיץ שבפנים זה דבר נפרד. ואגב, לא רק שזה לא מטמא את המיץ ישירות, זה גם לא מטמא אותו בעקיפין, כלומר המיץ גם לא מקבל טומאה מהקליפה, כי המיץ בפנים הוא לא משקה. הוא לא אוכל, והוא גם לא חלק מהענב כאמור, לכן כרגע הוא לא מקבל תומה בכלל, זו דעת רבי יוחנן. אז שוב, רב חיסדא אומר שהמיץ הוא חלק מהענב, מה שנקרא מבלה בליה, והוא מקבל תומה יחד עם הקליפה. רבי יוחנן אומר שהוא לא חלק מהענב, אלא מפקד פקידה, וכשמטמים את הקליפה, זה לא מטמא את המיץ שבפנים. זו המחלוקת, ולרבי יוחנן יוצאת כאן כולה מאוד גדולה, כי אם יש לי ענבים טמאים, זה רק הקליפות טמאות, אבל המיץ שבפנים לא טמא. עכשיו תשאלו מה זה עוזר, הרי כשאני אתחיל לסחוט את הענבים, אז המיץ יוצא החוצה, והוא מיד נוגע בקליפה. קליפה ואז הוא מקבל תומה מהקליפה, אומר רבי יוחנן, יש לי שיטה, וזה כל פעם לשחות פחות מקביצה, כי יש לנו כלל שאוכל שהוא בגודל של פחות מקביצה לא מטמא, וממילא הענבים לא יוכלו לטמא את המיץ. זו השיטה של רבי יוחנן, ועד כאן המחלוקת. זה שלב ראשון. שלב שני זה שגמרא מביאה קושיות לכאן ולכאן. הקושייה הראשונה, גמרא מביאה כקושייה לשתי הדעות, אבל היא הרבה יותר קשה לרב חיסדא מאשר לרבי יוחנן, וזה משנה במסכת טהרות, שאומרת שאם טמא מת רוצה לסחוט ענבים, הוא יכול לעשות את זה, הוא פשוט צריך לסחוט בדיוק הביצה ולא יותר. למה זה קשה על שתי הדעות? אז לגבי רבי יוחנן, קשה לומר שזה באמת קשה, כי קודם כל זה בעצם ראייה על העיקרון של רבי יוחנן, שהמיץ שבפנים לא נטמא, ורק שסוחטים הוא נטמא, וממילא אם זה יהיה פחות מקביצה, אז הוא לא יטמא. המיץ, והמיץ יישאר טהור. כלומר, זה בעצם ממש ראייה לרבי יוחנן. אז למה אמרנו שזה קושייה? כי יש כאן קושייה קטנה, וזה שכשרבי יוחנן התיר את זה, הוא אמר לעשות את זה בפחות מקביצה, ואילו כשהמשנה אמרה את זה, היא אמרה שאפשר לעשות את זה גם כשזה בדיוק ביצה, כי הרי ברגע שהוא יתחיל לשחות, אז תצא טיפה אחת של מיץ, ואז הענבים כבר קטנים קצת מכה ביצה, והם לא יכולים לטמא את המיץ. אז אמנם זה עקרונית ראייה לרבי יוחנן, אבל זה שוב, זה קצת קושייה למה הוא אמר פחות מכה ביצה, ואילו המשנה אמרה כביצה בדיוק. על זה עונה הגמרא, נכון, באמת עקרונית אפשר גם בדיוק הביצה, אבל רבי יוחנן אומר שחוששים שבטעות הוא יעשה יותר, ולכן הוא אומר לו ליתר ביטחון, תעשה פחות מכה ביצה. זה לגבי רבי יוחנן, כאמור, זה בעצם ראייה לשיטה שלו. עכשיו, לרב חיסטה. לרב חיסטה זה כבר ממש קושייה, כי הרי לפי רב חיסטה, ברגע שהטמא ייגע בענבים, הוא מטמא גם את המיץ בפנים. זה לא יעזור לו לשחות פחות מקבצה. המיץ בפנים כבר טמא. איך הוא מסתדר עם המשנה הזאת? עונה הגמרא תשובה יפה. כאן מדובר בענבים שהם בכלל לא קיבלו הכשר לקבל טומאה. כלומר, אף פעם לא באו במגע עם איזשהו נוזל. וממילא כשהאדם הטמא בא ונוגע בענבים בשביל לשחות אותם, הוא לא מטמא אותם, כי הם עוד לא הוכשרו לקבל טומאה. מה כן יכשיר אותם? ברגע שהוא יתחיל לשחות אותם, אז המיץ יתחיל לצאת, ואז המיץ נוגע בענבים, והוא מכשיר את הענבים לקבל טומאה, ואז באמת הם יכולים להיטמא מהידיים של הטמא. מה עושים? אומרת המשנה, פשוט צריך לשחות פחות מכביצה. למה? אז כאן יש כמה שיטות בראשונים. נלך לפי רשי, שרשי אומר שכמו שאמרנו מקודם, שאוכל פחות מכביצה לא מטמא, אומר רשי, אוכל פחות מכביצה גם לא נטמא. וממילא, אומנם הענבים הוכשרו לקבל טומאה, אבל הם פחות מכביצה. לכן, הם לא יטמאו בפועל. זה הסבר של הרב חיסטה, לאותה משנה. שוב לסיכום, במשנה שם בתארות כתוב שאדם טמא יכול לגעת בענבים שמקביצה ומטה ולשחות אותם והמיץ יהיה טהור. לפי רבי יוחנן זה כי כשאדם נוגע בענבים, אמנם הוא מטמא אותם, אבל זה לא מטמא את המיץ שבפנים, כי זה חלק נפרד מהענב, וגם כשהמיץ יוצא, הענב לא מטמא את המיץ, כי הענב עכשיו הוא כבר פחות מקביצה, זה לרבי יוחנן. לפי רב חיסטה לעומת זאת, גם הענבים עצמם לא נצמאים, כי מדובר בענבים שבכלל לא הוכשרו לקבל טומאה, וכשהמיץ יוצא, כיוון שהענבים פחות מקביצה, גם עכשיו אמנם הם הוכשרו, אבל הם לא יכולים לקבל טומאה, כי הם פחות מקביצה. עד כאן לגבי הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה זה קושייה על רבי יוחנן וראיה לרב חיסטה, וזה מהברייתא הראשונה שראינו אתמול, וזה בעצם למה כל הסוגיה הזאת הובאה כאן. נזכיר שאתמול דיברנו על תרומת חמץ, וראינו שלפי רבי עקיבא, כיוון שלחמץ אין שווי, אז אם זר אוכל תרומת חמץ, הוא לא משלם כלום. ואגב זה רבי עקיבא גם דיבר על זר שאוכל תרומת טמאה, שאם זו תרומת טמאה של זיתים, אז יש לזה איזשהו שווי, כי הכהן יכול להשתמש בזה להסקה, ולכן הזר משלם את השווי הזה. אבל אם זו תרומת טמאה של ענבים למשל, על זה הוא לא משלם כלום, כי לזה אין שום שימוש. אי אפשר להסיק ענבים והוא פטור לגמרי. זה מה שראינו אתמול לפי רבי עקיבא, ועכשיו נשאלת השאלה, רגע, למה לענבים טמאים אתה אומר שאין שווי? הרי לכאורה, לפי רבי יוחנן, אפילו שענבים עצמם טמאים, המיץ שבפנים לא טמא, והוא יכול לשחות אותם כשהם פחות מקביצה, והמיץ יישאר טהור, אז יש לזה שווי. אלא לכאורה, מכאן ראיה לרב חיסטה, שבאמת גם המיץ שבפנים הוא חלק מהענב והוא נצמא, ולכן אין לזה שום שווי. אז זה לכאורה הראיה לרב חיסטה, מה רבי יוחנן יעשה? עונה רבה, באמת לפי רבי יוחנן, מדאורייתא, לענבים טמאים יש שווי, ועקרונית אם זר לוקח אותם, הוא כן צריך שלם. אבל מדרבנן אין להם שווי. למה? כי שם, בניגוד למה שרבי יוחנן דיבר עליו, לא מדובר שהוא סוחט ענבים טמאים של חולין, הוא סוחט שם ענבים טמאים של תרומה, וחזל לא רוצים שהוא יתעסק עם תרומה טמאה, אם הוא ישחוט אותם, יכול להיות שבטעות הוא יכניס איזה ענב טמא לפה, לכן אומרים, לא רוצים טריקים, אל תשחוט, וזהו. וממילא, גם לפי רבי יוחנן, אין לענבים של תרומה שנית טמאה שימוש, ולכן זר שיקח אותם לא משלם כלום גם לרבי יוחנן. זו התשובה של רבא, ואם זה נשאר, אבל שאלה קטנה לסיום, שואל אביי, ממתי חזל חוששים לתת לכהן להתעסק עם תרומת טמאה? הרי מותר לו להשיג תרומת טמאה מתחת לתבשיל, למשל פת שנטמאה או שמן זית שנטמאה, ושם אתה לא חושש שהוא יכניס לפה, אז למה כאן בענבים אתה חושש? עונה לו רבא, יש הבדל מציאותי, אם אדם שורף פת מתחת לתבשיל או שורף שמן בנר, זה מלוכלך ומאוס, אין חשש שהוא ייקח. לעומת זאת בענבים, הכל נקי ומסודר, אז שם יש חשש ולכן גזרו, ולכן כאמור, גם לרבי יוחנן, הברייתא מאתמול מסתדרת שלענבים כאלו אין שווי כי מדרבנן אסור לשחות אותם. אז בזה סיימנו את עיקר הסוגיה, ראינו את מחלוקת רבי יוחנן ורב חיסטה והבאנו קושייה או ראייה לכאן ולכאן. ועכשיו ממש לסיום בסוגריים, 7 שורות לפני סוף עמוד ב', שואלת הגמרא במילה גופה, אמרנו הרגע שפת זה מאוס ולכן אין חשש שהוא ייקח כשהוא שורף את זה ולכן מותר. מה לגבי חיטים שלמות, האם גם זה מאוס? אז רב הונא אמר שזה לא מספיק מאוס וחוששים שהוא ייקח לכן אסור. רבי יוחנן אמר שזה מותר כי זה לא מאוס, והגמרא מסבירה לפי התוספות ריד, שבעצם דיברו על שני מצבים שונים. רב הונא דיבר כשהם שלמות ויבשות, וזה באמת לא מאוס. רבי יוחנן דיבר כששלקו אותם לפני, ואז זה כבר מאוס, כמו שבאמת עשו בבית של רבי, ולכן לא חוששים שהוא ייקח, ומותר להסיק גרעיני חיטה של תרומת מאות כאלו מתחת לתבשיל. ובזה הגענו לשורה השביעית בדף הבא. עד כאן החלק השלישי של השיעור. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון המשכנו את מחלוקת הנקמה ואבא שאול לגבי שיעור האכילה של תרומה שעל זה זר חייב להביא חומש, שלפי תנקמה זה כזית ולפי אבא שאול זה שווה פרוטה. הקשנו על אבא שאול ממשנה בתרומות שאומרת בפירוש כזית. רב פאפה ניסה לתרץ שאולי גם אבא שאול אומר שבעצם צריך את שני הדברים, גם שווה פרוטה וגם כזית, אבל דחינו א' מברייתא ששם הניסוח של הדו-שיח מתנקם על אבא שאול עולה בבירור שאבא שאול דורש רק שווה פרוטה ולא כזית, וגם ראינו שגם רב פאפה עצמו חזר בו ואומר שלאבא שאול צריך רק שווה פרוטה ולא כזית. איפה ראינו את זה? מברייתא שתוך כדי מנסה להראות שיש דבר שמעילה חמורה יותר משאר החטאים, וזה שבמעילה שיעור שווה פרוטה ובשאר החטאים כזית, שזה בדרך כלל יותר גדול. ומאיפה למדנו שהשיעור במילה הוא רק שווה פרוטה? אומר רב פאפה, מתרומה לפי אבא שאול. אז הנה רואים שלרב פאפה אבא שאול דורש רק שווה פרוטה ולא גם וגם. זו הייתה המסגרת העיקרית של החלק הראשון. תוך כדי, אם כבר הבאנו את אותה ברייתא במילה, אז רק נאמר מה הנושא שם. הברייתא מביאה פסוק שמילה זה רק על שוגג, והיא מקשה, למה צריך פסוק? לכאורה זה קל וחומר משאר החטאים שהם חמורים יותר ממילה בזה שיש בהם קראת, וגם בהם לא מביאים חטאת, אלא רק על שוגג, אז קל וחומר שבמילה הקלה יותר, ואז היא דוחה, לא נכון, זה לא קל וחומר, כי יש דברים שמילה חמורה יותר, ובמה? אז ראינו שלוש הצעות, או בזה שדווקא מיטה בידי שמיים חמורה יותר מקראת, אבל דחינו. הצעה השנייה זה כאמור שבמילה זה כבר בשווה פרוטה, לפי בשאול, ואילו בשאר חטאים כמו שבת, לא? הצעה שלישית זה שבמילה חייב גם במתעסק, וראינו מחלוקת פנימית מה זה בדיוק המתעסק הזה שפטורים אליו בשבת, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני חזרנו למשפט בסוף הברייתא הראשונה שראינו אתמול, וזה שכל מה שדיברנו אתמול על תרומת חמץ, זה דווקא שזה קודם היה תרומה ואז חמץ. אבל אם זה כבר חמץ, אי אפשר להפריש את זה כתרומה. והיום שאלנו מה המקור לזה, אז אמרנו שלפי חכמים שאסור ליהנות מחמץ, אז זה ברור מאליו, אין פה מה לתת לכהן, אין איזה שום שווי. אבל לפי רבי יוסי הגלילי שמותר ליהנות מחמץ, אז מה המקור שאי אפשר להפריש תרומה מחמץ? ראינו לזה שני לימודים, רב נחמן בר יצחק למד את זה מתיתן לו, והוא דרש לא ולא לא. כלומר, לא נותנים תרומה אם כל מה שהכהן יכול לעשות עם זה, זה לשרוף את זה. אבל אחרי שרבון הברדר רב יהושע הקשה עליו מתרומה טמאה, שזה דווקא כן תופס בדיעבד, אז רב נחמן בר יצחק הגביל את הלימוד שלו רק למצב שלא היה שעת הכושר. כלומר, שהתבואה החמיצה עוד לפני שתלשו אותה בכלל, לפני שהתחייבה בתרומה, רק במקרה כזה לא נותנים אותה לכהן. זה לרב נחמן בר יצחק. לרבון הברדר רב יהושע לומדים את זה מראשית, שצריך שיהיו שיעריה הניכרים, כלומר שהתרומה מתירה את השיריים יותר ממה שהיה מצב לפני, ואילו כאן כשזה חמץ, זה לא קורה, כי לפני התרומה זה היה טבל וזה היה אסור באכילה ומותר בהנאה, וגם אחרי התרומה זה אסור באכילה ומותר בהנאה. ממילא זה לא נקרא תרומה ולא נותנים, עד כאן החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על ענבים שנטמאו מבחוץ, האם גם המיץ שבתוכם נטמע, שלפי רב חיסטה כן, כי המיץ הוא מבלה בליה, הוא חלק מהענב והוא נטמע יחד עם הקליפה, לפי רבי יוחנן לא, כי המיץ הוא מפקד פקידה והוא לא חלק מהותי מהענב, ורק הקליפה נטמע ולא המיץ שבפנים, וממילא אם זה פחות מקביצה אפשר גם לשחוט את זה, כי המיץ שיצא לא יטמע מהענבים, כי הענבים הם פחות מקביצה והם לא מטמים, זו המחלוקת, ואחרי זה ראינו ראיות לכאן ולכאן. ראיה אחת זה ממשנה בתארות שאומר די במפורש את מה שרבי יוחנן אמר, שאדם תממת יכול לסחוט ענבים שמקביצה ומטה, והמיץ יהיה טהור. אז זה די ראיה לרבי יוחנן, אם כי שם כתוב בדיוק ביצה, והוא אמר פחות מקביצה, אבל הסברנו שזה גזרה דרבנן ליתר ביטחון. אבל איך רב חיסטה יסתדר עם זה? הרי לדעתו, כשהתמה נוגע בענבים, ישירות הוא כבר מתמה גם את המיץ שבפנים. עונה הגמרא, שם דובר שזה עוד לא הוכשר לקבל תומה, לכן לא רק המיץ לא נטמא, אלא גם הענבים עצמם. וגם אחרי זה כשיוצא מיץ, זה לא יטמא, כי זה פחות מקביצה. זו הראיה הראשונה. ראיה שנייה זה ראיה לרב חיסטה, מהברייתא שראינו אתמול, לכן כל הסוגיה הובאה כאן, וזה שרבי עקיבא אמר שם שענבים של תרומה טמאה הם חסרי כל שימוש, ולכן אם זר ייקח אותם, הוא לא משלם כלום. עכשיו לכאורה, לפי רבי יוחנן, זה לא מובן, הרי למרות שהם טמאים, אפשר לסחוט אותם כשהם פחות מקביצה, ולהוציא מהם מיץ טהור, אז איך אתה אומר שהם חסרי שווי? עונה הגמרא, באמת מהתורה יש להם שווי לרבי יוחנן, אבל חז"ל גזרו שלא יעשו את זה, שמא הוא יאכל מהענבים של התרומה הטמאה, תוך כדי שהוא סוחט, שזה אגב חשש ששייך דף בענבים, אבל למשל לשים לחם תרומת טמא או שמן תרומת טמאה מתחת לתבשיל, שם חזה לא חששו ומותר לכהן לעשות את זה, כי זה מאוס ואין חשש שהוא יכניס את זה אל הפה. כל טוב.